אז ערב טוב למי שכאן, למי ששם. בזמן הזה שבריטריט אנחנו מתחילים כבר לעבוד עם המשפטים והטיפוח של האיכויות הופך להיות משהו הרבה יותר מיידי, נקרא לזה ככה. זה כאן, זה שם, זה סביבנו, וקורים דברים. תמיד צריך לבחור מתוך קשת הדרמה, התרגול, האם לדבר על הפרקטיקה, האם לעשות אוברוויו. זה תמיד מין סוג של משימה כזו, ואני מקווה שאני אצליח אותה עבורכם לפחות היום. בעולם התוכן הבודהיסטי, לאו דווקא בתרבות של הויפאסנה, יותר במהיאנה, מדברים על שתי כנפיים לתרגול. הכנף של החוכמה, ואותה אנחנו מכירים מהתרגול של הויפאסנה, שאנחנו מתרגלים, ומביאים יותר, התרגול מביא בהירות תודעתית, ומתוך הבהירות התודעתית אנחנו מתאפשר לנו לראות את המציאות, מה שנקרא נכוחה. Okay. ומתוך ראיית המציאות, אנחנו מתחילים לראות מה היא, מה המאפיינים של המציאות הזו. Okay. ומשם, לכן זה נקרא כנף של החוכמה, אנחנו, יש איזושהי היווכחות לגבי טבע הדברים, למעשה. וזאת הכנף של החוכמה בהסתכלות, בראייה הנקייה, הפתוחה לגבי טבע הדברים. כן, ראיית לא המציאות כפי שחשבנו שהיא, לא כפי שלמדנו שהיא, אלא פשוט לראות אותה כהווייתה. מכחות, מה שנקרא. וזה היה תרגול, ואנחנו כולנו כך או אחרת בתוך עולם התוכן של התרגול הזה, אנחנו יודעים מה קורה, כן, יש את הבהירות ויש את המיסוך ויש את הערבוב של החולים המים, וזה כל הזמן back and forth כזה. ויש את הכנף הנוספת. הכנף הנוספת נקראת כנף החמלה. וכנף החמלה היא אותה כנף שבה אנחנו בוחרים מה אנחנו מטפחים, איך אנחנו מטפחים. לראות את איכויות הלב חלק מתרגול, לא רק כחלק מהיווכחות, כבר אני אומר למה אני מתכוונת, לראות אותם כחלק מהתרגול, לראות מטה, כמו שאנחנו מדברים על האיכויות של אהבה, האיכויות של חמלה, האיכויות של שמחה, כן? כחלק, ובאופן מכוון אפשר אפילו לומר שכן, זה איכויות שמתקשרות לנו אל הלב, אל הפן הרגשי שבתוכנו. ואין באמת הבדל כשאנחנו מדברים על תודעה. נכון, הייתה שאלה כזו אתמול, מה זה לב התודעה, ואם אפשר להפריד את הלב מהתודעה, ואם בכלל קיים דבר כזה, כיוון שזה אחד. והרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לתרגול של חוכמה, אנחנו משאירים את הלב בצד, כי אנחנו נורא רוצים להביא בהירות, והרגשות ממסכים לנו בהירות. מציפים אותנו. אז שתי הכנפיים הללו הם איזושהי שלמות בתוך עולם התוכן כשאנחנו רוצים לתרגל. יודעים, לתעופה צריך שניים. שתי כנפיים, יותר קל. נכון במסורת שלנו, כשאנחנו מתרגלים את הבהירות התודעתית, מתרגלים ויפאסנה, וזה באמת תרגול שהוא הולך כל הדרך, אז גם האיכות, איכויות הלב, המטה, בעיקר המטה, לא מדובר שם על ברהם אביהרה, אבל כמובן שהיא באה לידי ביטוי, היא קוראת. החלק הזה של, עכשיו תכף אני אדבר על המטה כאיכות, אבל החלק הזה של נפתח המרחב, נפתחת הנפרדות ביני לבין הסביבה. אוקיי? וזה קורה. זה קורה. זה קורה במהלך הדרך. עכשיו, אמרתי את זה היום באחת הקבוצות, שאנחנו כולנו פה חיים חיים מאוד אינטנסיביים, חיים של קריירה, משפחה, בכלל רק לשרוד את המציאות שאנחנו חיים בה עכשיו, זה קצת, כן, נסתכל איך אנחנו, זה לא שאנחנו בפרישות ומקדישים את כל החיים שלנו באמת לעולם הרוחני, ואנחנו יכולים לעשות רק מה שאנחנו יכולים לעשות בעניין הזה, כל אחד מאיתנו, כמה זמן שהוא מקדיש לתוך הבהירות התודעתית ולתוך הטיפוח. ולכן הטיפוח חשוב שניקח אותו כחלק. ואני רוצה לומר באופן אישי לגמרי, שגם לי לקח זמן, אני חושבת לרוב המורים במערב לקח את הזמן, להבין שהמטה צריך לשים אותה בפרונט. לא לקח לי המון זמן, אבל לקח זמן. להבין שהמטה לא יכולה לחכות לבהירות התודעתית. שכשהבודה אמר, תפחו את הטוב כי ניתן לטפח את הטוב, והוא נתן תרגול. כן? הוא לא אמר, תתרגלו את זה שנייה לפני ההערה. הוא נתן. היופי בלימוד של הבודה, זה כשהוא פגש מצבים, אז הוא נתן... לתוך המצבים הוא נתן את התרגול. אז אני בטוחה שרובכם שמעתם את הסיפור, אבל לטובת למי שלא מכיר את הסיפור, הסיפור המיתולוגי, אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על סיפורים מלפני 2600 שנה, אז אפשר להתייחס לזה כמיתולוגיה, אבל זה סיפור תמיד הוא נחמד. הנזירים בעונת הגשמים נכנסים למה שנקרא... לריטריט. הם לא נודדים. כן, גם נזירים שהתרגול שלהם זה נדודים ורנאנסואשן, לא להיצמד למקום. בעונת הגשמים, שזה שלושה חודשים, צריכים להישאר במקום אחד בכדי שהם יתרגלו, דרך אגב. זה אחד נקרא לזה הבטוחות שהבודה עשה כדי שנזירים יתרגלו. אני לא יודעת אם אתם יודעים, לא כל הנזירים מתרגלים. התרגול הוא קשה. לפעמים מספיק להיות נזיר, ובזה חלק מהאנשים עושים את העבודה. אז כדי לבטח את העניין של הטיפוח המנטלי שלהם, לא רק של הסילה, של המוסר, כן? ולא רק של הנדודים ורנאנסיישן, אלא ממש לטפח את החלק של הטיפוח המנטלי כפי שאנחנו עושים כאן, אז שלושה חודשים היו צריכים תמיד להיות באותו מקום ולתרגל. ובאחד המקומות הם הגיעו, הסיפורים פה שונים, יש כאלה שאומרים שאיזה כפר הכין להם בתים, היו 500 נזירים, מדובר 500 נזירים, זה המסה. נכנסו לאיזה יער, וכרגע לא משנה אם הם נכנסו לקוטים קטנים או שהתיישבו תחת העצים. והבודה היה שם בפעתי הכפר, ישב. ואחרי כמה ימים הם פשוט גם לא יכלו לישון, הם לא יכלו... לשבת, הם לא יכלו להתרכז, לא יכלו לתרגל. והם התארגנו ובאו לבודה ואמר להם, הם אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים. הרוחות והשדים של היער תוקפים אותנו. חלק מאיתנו נהיו חולים, הם נושפים לנו באוזן, הם מרימים לנו את הגלימות, הם לא נותנים לנו לישון. זה ממש, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז הוא אמר להם, נפלא. עכשיו, לכו ותחיו איתם בקבלה, ביחד, חיים של שיתוף. אז הוא נתן תרגול. התרגול שאנחנו מתרגלים כאן מושתת על אותו תרגול שהוא נתן שם. הוא אמר, תתיידדו, תתיידדו עם הרוחות והשדים של היער. אוקיי? וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם, להתיידד, זה אומר שאנחנו פותחים את הבן כן, הם לאנחנו, בין הוא ואני, יש איזה משהו בלחוש את הקרבה, לחוש איזושהי מידה של אחדות. סליחה, לא התכוונתי. וככה הסיפור הולך שבאמת הם תרגלו ואז חשו את התמיכה, להפך. אחר כך הם חשו את היער כמקום מאוד תומך עבור תרגול שלהם. אוקיי? אז המיתולוגיה מספרת על על הסיפור הזה כמקום שבו הבודה נותן את את הלימוד. ולמעשה, אם נעמיק בזה, ונעמיק בחוויה של של הנזירים, זאת החוויה של פחד, של חוסר ביטחון. שמישהו בא וחודר לי למרחב, אני לא בטוח לשבת, אני לא בטוחה לשבת עכשיו. זה, כן, לא סתם, כן, משהו בא, משהו שמתכווץ אצלם, אצל הנזירים. ולכן התרגול של המטה הוא תרגול של התרחבות, הוא תרגול של אימון, הוא תרגול של לפתוח ולבטוח. Okay? גם על זה אני עוד רגע אדבר, על המטה כאיכות הרבה יותר עדינה. אבל קודם לכן אני רוצה לקרוא את המטה סוטרה, בתרגום של קרן ארבל, כי יש מספר תרגומים. ועל התשתית של הסוטרות למעשה אנחנו נשענים כשאנחנו מתרגלים. הדרשה על אהבה חברית. כך צריך לעשות המיומן במה שטוב. לאחר שהבין את הדרך אל השלווה, עליו להיות בעל יכולת ישר הגון לגמרי, בעל דיבור נעים ומתון ולא יהיר. עליו להיות שבע רצון ומסופק בקלות, עם מעט חובות ואורח חיים פשוט. עליו להיות חכם בעל חושים שלווים, צנוע וללא תשוקה למשק הבית. עלו להתמכר למשהו חסר ערך, אשר יגרום לחכמים לדבר עליו בפני אחרים. אנחנו יכולים לראות את ה... גם למי הוא פנה, איך הוא פנה, ל-lay people, מה שנקרא, וגם אפשר לראות את התקופה. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בביטחון, נינוחות ויהיו מאושרים. כל היצורים החיים באשר יהיו, המפוחדים ואיתני הרוח, ומבלי לפסוח על אף אחד מהם, אלו שהינם ארוכים, עצומים, בינוניים, קצרים, קטנים וגדולים. גם אלו הנראים ואלו שאינם נראים. אלו שחיים רחוק או קרוב. אלו שנולדו ואלו שטרם נולדו. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים. שלעולם לא יוליך שולל אחד את האחר, לא יזלזל באחר בכל מצב שהוא. מי ייתן ואף אחד לא יבקש את רעתו של האחר, אם מתוך מחשבה של עוינות או כעס. כשם שאם תגונן בחייה שלה על ילדה היחיד, כך בדיוק יש לטפח בליבנו אהבה ללא גבולות, לכל היצורים החיים. יש לטפח בליבנו אהבה חברית אינסופית, אל העולם כולו, למעלה, למטה ומה שביניהם, ללא מכשול, ללא טינה וללא עינות, אם בעמידה, הליכה, ישיבה או שכיבה. עד שהקהות איננה. זה נורא יפה, עד שהקהות איננה. כך הוא מתרגל את תשומת הלב הזו, שעליה נאמר, זוהי דרך החיים הנעלה כאן ועכשיו, מבלי ליטול על עצמו השקפות מוטעות, בעל מוסריות וראייה חודרת. הוא נוטש את התאווה להנאות החושים. ועכשיו משפט המפתח, תקשיבו לזה טוב. אחרון חביב. ולבטח לא ייוולד שוב ברחם אם. צריך להבין את המוטיבציות של הבודה מלכתחילה, שלא להיוולד שוב לתוך המעגל של לידה, הזדקנות, חולי ומוות. אז אני רוצה קצת להביא, אני קודם רוצה לדבר על אברהם אביהרה קצת יותר ב... ואז נחזור גם אל המטה סוטרה, ומחדד את התרגול של הדבר הזה, כי למה זה לא פשוט אם יש לנו את האיכויות הללו, בסדר? אז אני רוצה לדבר קודם כל על האיכות של המטה. זו איכות, אני אשתמש דווקא בדימוי שבעולם הבודיסטי נוטים להשתמש, המטה קצת זה כמו האיכות של שמש. אוקיי? היא פשוט, יש לה את האיכות של הקרינה. היא קורנת, היא לא בודקת למי, היא לא בודקת, כן, לאיזה עם, לאיזה אדם, לאיזה אדמה. יש איזה משהו. עכשיו, הקרינה שלה, יש בה עוד דבר, זה לא קרינה מותנית. אוקיי? זה לא משהו שאנחנו מכירים שכשהלב שלנו פתוח, או הוא בתנועה של נתינה או פתיחות, לפעמים אפילו בהתאהבות, כן? אנחנו רואים או פוגשים, זה יכול להיות גם פשוט התמסרות, כן? אנחנו פוגשים משהו, אנחנו מתמסרים, ואז באיזשהו שלב מתחילות הציפיות להופיע, כן? מתחילות ההתניות להופיע. ובזה המטה שונה, כי המטה היא נטולת ציפיות, התניות, כן? יש שם משהו בתנועה של פתיחות, קרבה ללא תנאי. ולכן השמש היא דוגמה טובה, כי מה שנקרא, היא לא מתחשבנת עם האדמה כמה שמש היא נתנה לה. אוקיי? לא, אוקיי, פה הארתי, פה. יש איזו תנועה כזאת שהיא פשוט קיימת. עכשיו, השמש היא דוגמה טובה מסיבה נוספת, כי באהבה שהיא ללא תנאי יש עוצמה. יש עוצמה, יש חוזק. לאו דרך החוזק הזה השורף, אבל כשאתה לא בציפייה, שזה פשוט נובע מתוך הפנימיות, כי ככה זה, כן? כי ככה זה. שימו לב לתנועה הזאת, היא לא תנועה שהולכת לאחור, היא תנועה שממשיכה. היא ממשיכה להתקרב, היא ממשיכה לחוש קרובה אל הסביבה. אוקיי? אז המטה היא זו שלאט לאט ובעדינות מורידה את החסמים שיש לנו בנפרדות שאנחנו יוצרים בעולם. ותסתכלו באיזה תקופה אנחנו חיים. כן, כזאת נשימה אני לוקחת שאני חושבת על זה שקורה לנו. אבל התקופה היא תקופה של ההפרדות, הפרדות על דעות, הפרדות על מגדר, הפרדות על דת, הפרדות. זה הופך להיות יותר ויותר. איכשהו פה בישראל דווקא יותר ויותר. החומות נוצרים לנו. ואז הרבה יותר קשה לחוש קרוב. והעוינות היא פה, היא פשוט ממש כל הזמן כמעט, אנחנו כמעט שם. לפעמים אנחנו ממש שם. אז המטה היא זו שמפוררת לאט לאט בפנימיות שלנו. ואנחנו כבר פוגשים את מה, כן, כבר בתרגול היום, המפגש הזה עם החלקים של אומרים למה לא. ובחלקים שאומרים למה לא אנחנו נפגוש, אנחנו נפגוש את הפחד. ונפגוש את העוינות, ונפגוש את הספק. אוקיי? נפגוש את השיפוטיות. נפגוש את האשמה. אנחנו נפגוש. כל מה שמצוי שם בחדרי הלב ונאגר. אוקיי? ואנחנו לא יכולים שלא לפגוש, כי זה חלק, זה בדיוק חלק מהטיפוח. היכולת בטיפוח אין לנו, אין משהו שהוא מחוץ לתחום. זאת אומרת, כשאנחנו אתמול דיברנו על רכות וקבלה, אנחנו מדברים, כן, על התנועה הזו של להניח כף יד. אין משהו בפנימיות שלנו שאנחנו דוחים, אלא מתוך הראייה של הקיבוץ, של האשמה, של הבושה, של הפחד, של האשמה. אוקיי? כל מה שמצוי, האכזבות, לכל דבר כזה אנחנו נותנים את המקום, אבל מתוך הלתת את המקום יש לנו בחירה. זאת אומרת, זה יופיע כאירוע, זה יכול להופיע כאירוע, יכול להופיע פשוט כאכזבה מאוד גדולה, או כן, או אלבון מאוד גדול שחווינו, ואז נשאר שם אותו קיבוץ שמחזיק, ואנחנו מחזיקים אותו, כי אם לא נחזיק אותו, אולי ניפגע שוב. עכשיו, אנחנו נותנים כבוד למקום הזה. יחד עם זאת, יש את הבחירה ואת האחריות. כי כשהלב שלנו סגור, אנחנו הנפגעים הראשונים, העיקריים. זה לא, זה כבר, זה נכון שהאקולוגיה כולה נפגעת. כל האקולוגיה שלנו נפגעת כשאנחנו בלב סגור. אז נכון, התרגול הזה הוא תרגול אקולוגי. אני לא יודעת אם יש פה אקולוגים בינינו, אנשים ש... זה התרגול של האקולוגיה האנושית. שכשאנחנו נפגשים, מה יהיה פה בינינו? חומות, גדרות, טייל, שפשוט ניפגש במרחב כזה של דשא. אולי הוא יהיה ירוק יותר, אבל דשא במרחב. אוקיי, זה היה, אבל, וזה לא רק אנחנו. זה היכולת שלנו, מדבר על הפוטנציאל של... אני אומרת לצאת אל העולם, אבל זה לא רק לצאת, זה גם בבית. אוקיי? לחיות בעולם מתוך קרבה. לחוש את העולם כקרוב. ואפשר כבר לשים לב על האיום הזה שמתרוצץ לכל אחד ואחת מכם כרגע. איך זה ייראה? מה הסכנות, התמונות בדבר כזה? האיכויות הללו הן האיכויות של חופש, כפי שאמרתי בבוקר. זאת אומרת, יש לנו פה אפשרות לשחרר את הלב. ואני יודעת שזה נשמע מאיים, ואני רוצה לומר שלפחות בחלקים, כן, אנחנו כל פעם זה, בחלקים שהטיפוח הזה נגיש לנו, יש איכות מאוד מאוד גדולה. יש איכות גדולה של... האוטומט באותו רגע לא מנהל, הקיבוץ הוא לא זה שמנהל, סיפורי העבר לא מנהלים, אלא רגע ההווה. זאת אומרת שזה רגע הווה כזה של פתיחות. אוקיי? בדרך כלל אנשים אומרים על חוויות שלהם בכביש, מה קורה להם בכביש. יכולת להיות אדיבים. אז זאת האיכות הראשונה, ו... את האריתרית הזה כמובן אנחנו מקדישים לה, כמו תמיד אנחנו מקדישים אותה לה, מכיוון שהיא יושבת בתווך, היא מאוד מרכזית. מאוד מרכזית, כי האיכות הנוספת, האיכות של הקרונה, של החמלה, אני רוצה רגע להגיד עוד משהו לאיכות של המטה, אני נעקצת פה. אני רוצה לומר עוד משהו על האיכות של המטה, שאחד אחד הדברים שקורים שם זה שפתאום יש פחות דחייה, כן? יש אי דחייה. המטה היא פשוט קצת עוצרת את התנועה של הדחייה של התודעה. אוקיי? אני אדבר על זה אחר כך, כי אני רוצה לדבר על שלושת הרעלים, אבל אנחנו חווים, האוטומט של התודעה, כשהוא פוגש מציאות, זה או דחייה או משיכה. כן? יש או את התנועה הזאת, או את התנועה הזאת. או אני רוצה את זה, או אני לא רוצה את זה. זה מאוד אוטומטי. אוקיי? ומה שקורה לנו באיכות של המטה, שהתנועה הזאת מתמתנת, היא תנועה ש... אוקיי? האוטומט הזה קצת... מתרכך, הוא לא כל כך מיידי, הוא מאפשר לנו מרחב של הכלה של הרגע. אוקיי? אתם יודעים על מה אני מדברת? אז זה עוד דבר שקורה, שהחלקים שבנו שמגיבים נורא מהר, ובטח הדחייה והמשיכה, יש משהו שהדחייה פחות חזקה, פחות מהירה. משהו בדחייה מתמתן. אני אומרת בכוונה מתמתן, כי אני בטוחה שזה משתנה מאדם לאדם, מסיטואציה למסיטואציה. האיכות הנוספת היא החמלה, והחמלה היא, התשתית היא מתה, התשתית היא לב פתוח. אבל מה קורה כשהלב פתוח פוגש סבל, פוגש כאב? אוקיי? וזה, אני אומרת, זו איכות שהיא מאוד מדוברת, החמלה, איכות מאוד מדוברת. בשנים האחרונות, והעניין הוא לא רק הלב הפתוח, כי אני באה עם לב פתוח, כי לב פתוח שיש בו גם יכולת של, כן, בתוך הלב הפתוח, את החוכמה של הלב הפתוח, את הרצון, המוכנות לפגוש, כן, אין שם פחד, כי בחמלה, מה שלא מאפשר לחמלה לקרות, זה הקיבוץ שלנו מכאב, הקיבוץ שלנו מסבל, הקיבוץ שלנו קודם כל מהסבל של עצמנו. קודם כל במוכנות שלנו לפגוש את העולם הפנימי על כל מה שהוא מביא איתו. ומה קורה לי כשאני פוגשת את העולם הפנימי שלי? אוקיי? מה מתעורר? ומשם חמלה מתפתחת, היכולת לראות את הקושי. הקושי האנושי הוא כמובן אישי, אבל הוא קודם כל קושי אנושי. ואז האפשרות לפגוש קושי במי שנמצא בסביבה שלי. והיכולת להיות עם זה, להדהד את זה, לא לקחת את זה, לא לדחוק את זה, פשוט לשהות עם הסבל, בלב פתוח. זה מה שעושה את החמלה, כי בדרך כלל מה שקורה לנו, כאב, סבל, יש איזושהי תנועה שקורית לנו. אני חושבת שאתם קצת תוכלי לראות מתוך התרגול שלכם, או שזה מחשבה או שתחושה כאלו שמביאים איתם סבל, ואנחנו קצת כאילו מסובבים להם את הגב, לא רוצים לראות, לא מתאים לנו כרגע, אתם מכירים את זה? זה בדיוק אותם ידיעות בעיתון, באינטרנט, בפייסבוק, לא משנה מה, שאנחנו מעבירים מהר כי הידיעה קשה לנו לשאת. אוקיי? זה מציף אותנו. ולא תמיד אנחנו נמצאים בסטייט אוף מיינד הזה של להסתכל ולהיות ולכאוב את הכאב שיש ביחד עם מי שחווה אותו, איפה שזה קיים. זה המוכנות להיות שם בהדהוד. האיכות הנוספת שאני יכולה לומר שלצערי לא מדוברת מספיק בעולם הרוחני שלנו, הרוחני בכלל, זאת השמחה. איכשהו, אני חושבת שבבודהיזם איכשהו נצמדו לסבל, שלנו הצמדות לסבל. זו רק האמת הראשונה, זה לא המהות. אבל השמחה המודיטה, שהיא שמחה מאוד גדולה, היא שמחה, היא לא סתם שמחה. היא שמחה בכל שמחה שיש בסביבה. יכולת לשמוח בשמחת האחר. לא, שוב, לא רק לכאוב את הכאב של האחר ולשים לב לסבל ולכאב שיש בסביבה, אלא גם בשמחות. ואנחנו מעט מדי עושים את זה. ואתם יודעים למה? כן. כי איכשהו שמחות של מישהו בסביבה מאיימות עלינו. והקנאה עולה. התחושת חסר עולה. כי אם זה קורה שם, אז אולי לי זה לא יהיה. אוקיי? יש משהו השוואתי. וזו אשליה. כן? יש פה איזושהי אשליה של חסר. אז זה בדיוק מה שהבודה אמר, שהקנאה זה מה שנקרא, הוא חילק את ה... הוא נתן לכל אחד מהברמה ויארה, יש אויב רחוק ואויב קרוב. אז במטה, האויב הקרוב, האויב הקרוב נקרא זה שהוא כמו, אבל הוא לא. אז האויב הקרוב במטה זה אהבה, אבל זה אהבה מותנית, זה אהבה... כן, שאנחנו כאילו אומרים הכל בסדר, אבל יש בה ציפיות. יש בה השלכות, אנחנו משליחים הרבה פעמים. כן? והאויב הרחוק זה השנאה, שזה ההפך. בחמלה האויב הקרוב זה הרחמים, שזה נראה נורא דומה. נכון? אני חושבת שביהדות נוטים לדבר על חמלה כרחמים, כי הם רואים את זה. יש שם משהו שכנראה אחר, בתפיסה לפחות. אבל רחמים... זה האופן שאני לא פוגש את הלב באותו, כן? אלא יש איזה מרחק. והאויב הרחוק זה הקיצוני לחמלה, שזה האכזריות, המקומות שבהם יוצאת אכזריות. אז פה יש את הקנאה, שהיא האויב הרחוק, אבל האויב הקרוב זה הצביעות. זה היכולת שלי כאילו לשמוח, כי זה מה שמצופה ממני להגיד, איזה יופי. כן, לא יכולה להגיד, קשה לי. אבל חשוב לומר שזו שמחה, זה לא שמחה כמו השמחה של החופש. זו שמחה מאוד, זה כי יש בה מוטיב של ג'וי כזה מאוד גדול. תחשבו על זה. כשמישהו שהוא מאוד יקר, איך הבודה אמר, זה כמו שהילדים, יבואו הביתה, יש ככה, אני לא יודעת אם הבודה אמר את זה ישירות, אבל זה בכתבים מופיע. שכמו שהילד שלך יבוא הביתה והוא הצליח מאוד בגדול, ואיזו השתתפות גדולה יש לנו בשמחה הזאת. בדיוק את אותה השתתפות אנחנו יכולים לשמוח, להשתתף אצל כולם. אוקיי? זו השוואה. ועכשיו, האחרון חביב ושם הכנפיים נפגשות, מה שנקרא. החיבור, זה אקונימיטי. זה האזור של האיזון. מקום של האיזון. האיזון שיש בו הכלה, שיש בו קבלה, שיש בו יציבות, אמון. אם אני אתייחס ללב, אז המקום שמצבי הרוח לא מייצבים אותנו. הם לא, כאילו, ups and downs עם האלה, יש להם פחות מקום. ושלב מתייצב, הוא לא באפתיות, הוא מתייצב על, כן? על איזשהו מרחב גדול. זאת אומרת, עובדה שתגיע איזושהי רוח של מצב רוח כזה או אחר, זה פשוט לא נתפס כשיש בהשתוות הנפש. ולכן האויב הקרוב של זה, שזה נראה כמו, זה אפתיות. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני שקט, אני... אבל זה כשאני מורידה מסך. יש משהו בהורדת מסך כי העולם כל כך, אז אני מורידה מסך. זה יכול לחלוטין להיראות כמו השתוות הנפש. באויב הרחוק, מישהו יודע מה הוא? מה? של השתוות הנפש? של האיזון? אדישות זה מה שאמרתי עכשיו. מן הסתם, האפידמיה הגדולה של התקופה, חרדה. האי שקט, החרדה, החלק הזה שלא נותן לנו מנוח, במציף. אוקיי, אז אלו אברהם אביארה. ומה שאותי משמח בתרגול הזה, זה שהוא כל הזמן נותן לנו, יש שם מה לעשות, יש תנועה של טיפוח. זה לא להמתין שזה יקרה. אוקיי? זה ממש לקחת את זה איתי בבוקר, לאן שאני הולכת, ולהחליט ברגע נתון שאני מזהה את הכיווץ של הלב, מה אני עושה עם זה. וכאן, הריטריט הזה הוא מאוד יקר ערך, העובדה שאנחנו עושים אותו רק פעם בשנה, והיום עוד אפילו, עכשיו אפילו בקבוצה יותר קטנה, זה המוכנות או היכולת הזו לבוא ולטפח באופן ככה, כן, תחשבו מתי פעם אחרונה דישנו וקלטרנו והשקענו באופן כזה. אנחנו כאילו מצפים שאירועי החיים יעשו לנו את ההבדל. ובכל תרגול רוחני יש לנו אחריות, וזה האחריות שלנו ללב. כי בסופו של דבר, כשאנחנו חושבים על מה אנחנו, איך אנחנו יוצאים אל העולם, אנחנו יוצאים עם לב. Okay, זה מה שאנשים, שאנחנו פוגשים, וזה מה שאנשים פוגשים בנו. אני הזכרתי קצת הבוקר על החוכמה של התרגול הזה. אני מדפדפת כאילו שאני יודעת מה. דיברתי קצת על החוכמה של התרגול, ו... רגע. והתרגול הוא מתפתח. היום התחלנו עם אמירת המשפטים לעצמנו, שזה החלק הקשה ביותר בתרגול. ממש. כי בתוכנו, והתרגול הוא כל הזמן פונה פנימה, גם כשהוא משתמש, אני אומרת משתמש, בדמויות נוספות, אנחנו מביאים לתוך התרגול דמויות נוספות, אבל למעשה התרגול כל הזמן פונה לרבדים שונים בפנימיות שלנו, לאופן שבו אנחנו מפנימים את עצמנו, או הפנמנו את עצמנו, ברבדים שבהם אנחנו מטיבים עם עצמנו, ברבדים שבהם אנחנו מתעלמים מעצמנו, ברבדים שבהם אנחנו זרים לעצמנו. אוקיי, יש בתוכנו את כל הדמויות. ולכן התרגול של היום הוא תרגול לא פשוט, מכיוון שלתרגל לעצמי זה ממש לבוא ולקחת את העולם כולו ולתרגל אליו. ויותר קל לתרגל לעולם כולו שהוא לא אני. אבל אנחנו מתייחסים פה כל אחד לעצמו כממה, כל אחד מאיתנו ומיקרו-קוסמוס, וכאשר האיכות מתפתחת כאן, היא כבר יוצאת החוצה. אבל אם היא לא מתפתחת לפנימיות שלנו, אז היא לא תצא. אז יהיה להרחיק. ולא סתם, הרבה מאוד אנשים אומרים לי, תראי, אין לי בעיה עם המטר הקשה, כי כאילו אני לא מוצא טעם למה אני צריכה לתת אותה לעצמי. כי העולם צריך יותר. וחשוב שנראה שאנחנו העולם, לא בגלל ש... אנחנו עסוקים בעצמנו, אלא אם זה לא מפותח בפנים, זה לא באמת יוצא החוצה. זה לא מטה. אוקיי? זה מגיע מחוסר היכולת שלנו להיות בקבלה, מחוסר היכולת שלנו לראות ולהתייחס לדקויות של מה שקיים בפנימיות שלנו. אני רוצה לקשר את התרגול הזה לתרגול הבודהיסטי בכלל, ובטח למילה, לשחרור. ואני מעוניינת לעשות את זה דרך, אני חושבת שסטיבן דיבר קצת יותר, ואני יודעת שיש כאן שאלות, איך זה מתקשר לויפאסנה בכלל, ואיפה, למרות שאמרתי, דיברתי על שתי הכנפיים, אבל אני רוצה שנראה באוברוויו יותר רחב, את העובדה שבכל אחת ואחד מאיתנו, כן, יש מה שנקרא בתודעה את שלושת הרעלים. מה זה שלושת הרעלים? לדעת שלא משנה, אנחנו מתרגלים ועדיין איזושהי ענווה לעובדה שהתודעה יש לה את המשהו שהוא לא אני בכלל, לא קשור אליי. כן, ושלושת הרעלים הם אלו שהתרגול שלנו, של החוכמה והחמלה, מצמצמים אותם. אז הרעל הראשון הוא הרעל, ונסתכל על זה, כי אני חייבת לומר אקטואליה. אם נסתכל אקטואליה, היום כל מה שקורה לנו בארץ, אני לא יכולה שלא לראות את זה מהפריזמה הזו. אוקיי? שלושת הרעלים שנמצאים בתודעה שמתוכם אנחנו פועלים בעולם, או שהם מפעילים אותנו, לאו דווקא אנחנו פה, הם מפעילים אותנו ונמצאים שם ממש כל הזמן כפסע. ולכן איזה חשיבות יש לתשומת הלב, לתרגול תשומת לב, לתרגול המטה, לתרגול של הדיוק של ההתנהלות שלנו. זה הזרע שקיים, שנקרא הזרע שלה, כן, השורש של התוקפנות, של הסלידה, של הדחייה. אוקיי? שורש מאוד מאוד חזק שפועל, שהוא עובד על דחייה, על סלידה, על עוינות. אוקיי? בדקויות שלו ביום יום, הכעס שלנו, השיפוטיות, ההפרדה, ההוא, ההיא, כן, מגיע משם. מגיע בדיוק מהשורש הזה. האשמה, האשמה, הבושה. כן, זה מה שנקרא אילוויל, הרגשות הקשים. עכשיו, זה שזה קיים בפנימיות שלנו ואנחנו מנהלים את זה, ותסתכלו על זה ככוחות בעולם. תסתכל על זה ככוח שמפעיל את העולם, ותראו איזה סחף יש לזה, שפועלים מתוך תוקפנות ועוינות. אוקיי? שורש נוסף הוא שורש של עצמה, הרצון לעוד, ההשתוקקות, האימפריאליסטיות הזאת, של לרצות עוד. לרצות עוד כוח, לרצות עוד ממון, לרצות עוד שטחים. מסתכלת על כן, על העולם, אפשר לראות את האלה שלא מספק עוד שליטה. כמובן שבדלת אמותינו כל אחד מכיר את זה, מהחוסר סיפוק, מהאי שביעות רצון. כן? עוד שקט, עוד ריכוז, עוד מתוק. כן? זה מה שמנהל לנו את התודעה, שזה בקטן, אבל נזכור שזה גם כוח מאוד מאוד גדול. והשורש השלישי הוא השורש שנקרא התעתוע, האשליה, הבורות, אי הידיעה. ותסתכלו כמה אנחנו סובלים מהתעתוע. מה קורה כשיש מנהיג שהוא באשליה, או מנהיגים בתעתוע, או כאלה שהם מופעלים ומפעילים דרך התוקפנות, העוינות, ההדרה של אוכלוסיות שלמות. ודרך אגב, אני לא מדברת עכשיו על נתניהו. אני ממש רואה איך עושים את זה מנהיגים בעולם. מה הראשון שאמרתי? העוינות, התוקפנות, הסלידה. אז אלה שלושת השורשים, וכאשר אנחנו באים לטפח ולפתוח את הלב, אנחנו צריכים לזכור שהשורשים האלה נמצאים גם פה. בעצם כל מה שמגיב בפנימיות שלנו למשפטים נובע מתוך השורשים האלה. גם אותם מחשבות שאנחנו נקרא להם אני, וגם אותם מחשבות או תפיסות שנגיד, זה, או אנחנו ננסה להגיד, המחשבה הזאת זה בגלל ש, לא יודעת מה, אמא שלי אמרה לי, הגננת שלי אמרה לי, המורה שלי אמרה לי, כן, יש לנו להגיד מאיפה זה מגיע, אבל בסופו של דבר זה נמצא אצלנו ונשמר אצלנו, כי השורשים האלה קיימים גם בנו. אוקיי? ולכן כשאנחנו באים ומאפשרים את הפתיחה של הלב והשחרור של הלב, אז אנחנו גם משחררים ומצמצמים את השורשים הללו. קודם כל, דרך אגב, זה כמובן השורש של העוינות והתוקפנות והנפרדות הזאת, המשהו של, כן? עכשיו, מי מאיתנו שיודע שהחלק הזה הוא יותר חזק אצלו כתגובה אוטומטית? שהכעס, התסכול, שאנחנו קלים, מה שנקרא, להיות שם. אז זה תרגול שהוא מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי לקחת אותו. לזכור, כי האוטומט שלנו, האוטומט, בגלל שזה בא מהשורשים, אז האוטומט הוא כזה, הוא דחייה, הוא סלידה. כן? ולכן אם אנחנו ברגע שאנחנו, זה פשוט לעשות, להפוך, לזכור, להיזכר. אני רוצה לומר שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריכה את היציבות שלכם בתוך התרגול הזה של היום, כי מבין הדמויות, באמת הדמות של כל אחת לעצמה ועצמו, זה מאוד לא פשוט, כי זה בא מאוד ישיר ללב, זה בא מאוד ישיר לתודעה. דיברנו על זה היום בקבוצות, התרגול שבויפסנה התודעה תוכל לעשות לזה כל מיני טוויסטים ולהרחיק כדי לא לפגוש, בתרגול של המטה זה בא מאוד ישיר. זה מאוד מיידי, כי זה לא עובר דרך השכל, זה ישר ללב. ולכן אנחנו נפגוש הרבה פעמים את התגובות, אנחנו אומרים את המשפטים ואז אנחנו ערים לתגובות, התגובות של הגוף, התגובות של, כן, יש איזשהם תגובתיות, הגוף מגיב. הגוף מגיב. כן? ולכן התנועה היא כל הזמן הזמנה בתוך זה לזכור את הרכות. לזכור את כף היד הרכה. נכון שאנחנו מטפחים והטיפוח הוא עדין, אז ההזמנה היא כל הזמן לעדינות הזו. הזמנה לסבלנות. אוקיי? זה שאנחנו נזכרים ומטפחים, זה לא אומר שזה במיידי. יש משהו בלהסכים לראות שטיפה ועוד טיפה תהיינה לים. וזה שאנחנו כאן עושים את זה, זה כבר הרבה יותר. כי אם היינו עכשיו בכל מקום אחר, אז התודעה הייתה עובדת כמו שהיא עובדת. מגיבה בדיוק מהמקומות שהיא מגיבה. וכאן יש איזה רגע אחד של בחירה, והבחירה המחודשת הזאת. זה מה שאמרתי בבוקר, שעדיף שאלו המשפטים שירוצו בראש. תחשבו גם בחיי היומיום. בדרך אל, בדרך מה, בשטיפת כלים, כשחותכים סלט, עדיף שזה מה שירוץ בתודעה. אני רואה שאנחנו צריכים כבר לסיים. אני בטוח רציתי לומר עוד כמה דברים. אז אני רק אתייחס ממש ממש בקצרה, אני אעשה ככה רק את הדברים שהזכרתי, אז לראות במטה כהחלשה של שורשי הסבל. לראות במטה בחירה של הכוונת התודעה, שאנחנו פשוט בוחרים איך לכוון את התודעה, ולראות במשפטים כמשהו שממש מחזק. משהו בלהחליט שהוא פשוט עובד על התודעה באופן עמוק יותר. אוסף אותה ומאפשר לה להתמסר לאט לאט בעדינות, ביכולת שהיא יכולה להתמסר לדברים. אוקיי? אז אנחנו נסיים. יושב שתי דקות.